הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. ארבעה חודשים לבחירות, המערכת הפוליטית מתחילה להתייצב. הסוקר דודי חסיד ינתח איתנו את אחוזי ההצבעה בפריפריה ויעריך איך זה מאיים על חזרת הליכוד לשלטון. נדבר גם על אחוז החסימה שמאיים על השמאל ואחוזי ההצבעה הצונחים ביישובים הערבים. אחר כך חבר הכנסת אלי אבידר, הוא מקים מפלגה חדשה, מפלגת הבלפוריסטים, שנועדה להילחם בנתניהו ולא לבכות לבד בבית אם תוקם ממשלת ימין. אלון עידן יצטרף אל השיחה הזאת, ונדבר על נפתלי בנט, חוק הנאשם וגם ליברליזם אצל אביגדור ליברמן. ולבסוף, על לאומנות בהודו, רותם גבע, על פסלים שהוקמו לרוצחו של מהטמה גנדי והשלטון הכמעט אבסולוטי של ראש הממשלה מודי. מערכת הבחירות יצאה לדרך, ואיתנו אלון עידן, עורך מדור הדעות של הארץ, שלום.
שלום, יור.
אז מה, מופצצים במאמרים, למרות שלא רצינו בחירות, יש בחירות?
כן, והעסק עכשיו מתהפך, כמו שאתה רואה. מי שלא רצה בחירות, עכשיו מאוד רוצה בחירות.
כי יאיר לפיד ראש ממשלה, או לא בגלל זה.
כן, ומי שרצה להפיל את הממשלה, עכשיו רוצה שהעסק עדיין יישאר, ואפשר יהיו להקים ממשלה חליפית, אז מעניין.
על מה כותבים? תקוות השמאל, מרץ ועבודה תתאחדו, מה קורה שם?
אז במפלגות השמאל של המחנה, מה שנקרא, יש הרבה בלגן כרגע. במרץ, אני חושב, אם אני מזהה נכון, יש איזשהו רצון, אולי אפילו ניסיון, אני אגיד את זה בזהירות, להחליף הנהגה.
מאמרים נגד ניצן הורוביץ, כן, סופי שר.
כן, כן, אם אני מזהה נכון, גם יש איזשהו געגוע פתאום לזהב הגלון. זאת אומרת, אני לא אתפלא אם יהיה ניסיון להחזיר את זהב הגלון על חשבון ניצן הורוביץ, אז צריך לצפות שם לקרבות מדממים.
טוב, אתה בקשר צמוד איתה, היא רוצה?
אני לא אגיב על השאלה הזאת.
היא מחכה שיקראו לה לפי דין התנועה.
אין תגובה. Okay. וגם בעבודה, העסק לא פשוט. מרב מיכאלי, כמובן, בניגוד לניצן, שולטת שם שליטה מלאה, המעמד שלה, הוא לא מאוער בשום צורה שהיא, אבל בגלל הסקרים שלא מראים איזושהי הצלחה גדולה, בטח מה שחשבו בבחירות הקודמות, אולי שהשבעה מנדטים יהפכו להיות, זה נראה היום שישה, שבעה, אולי חמישה לפעמים אפילו, אז עדיין גם שם יש איזו מין אכזבה.
טוב, היא ממשיכה להגיד שהיא תהיה מפלגת השלטון, היא ממשיכה של רבין.
זה כן, ולכן כמובן לא רוצה להתאחד עם מרץ, כדי לא, שלא יפיינו אותם כשמאלנים מדי, ונוצר פה איזשהו דיסונאנס ביחס למפלגת העבודה. אז בעצם כל העבודה, מרץ, כל המחנה שמאל הזה, אני חושב באיזה מין, שואל את עצמו לאן אנחנו הולכים, במרץ הולך להיות מאוד מאוד מדמם, בעבודה פחות.
כבר התחלנו לדבר על געגוע לבנט, אבל...
כן, תראה, בנט, אתה יודע, אני שמעתי אנשים ממש מהשמאל הרך שאמרו לי שהם היו מצביעים לו אם הוא היה רץ. זאת אומרת שכמה שנה הזאת כראש ממשלה עם ההפחתה, נגיד, של הדרמת נתניהו הזאת, ולכאורה הטיפול הענייני שלו בכל מיני נושאים, בעיקר מקומיים לא גדולים, אז כן עשה להם איזה מין תחושה שהוא שווה יותר עם מה שהם חשבו.
הם רוצים מנהל ולא פוליטיקאי.
כן, הם בעיקר, נאמר, ריאליים ביחס לאפשרות של מי יכול לשלוט פה. אף אחד לא חושב שיור מפלגת העבודה או מרץ יהיו פה ראש ממשלה. אז אם לא, אז מה כן? אז אתה יודע, זה נע עכשיו בן לפיד, שומעים באמת איזה געגועים לבנט, וכמובן אפילו ליברמן פה ושם. כן, השמאל, אתה יודע, התיימר.
כמרקחה.
כן.
מצטרף לנו דודי חסיד, הוא מנכ״ל קנטר, הסוקר של חדשות 11, שלום.
שלום.
אז התחלנו לנסה לנתח את הסקרים, יש עוד ארבעה חודשים עד הבחירות, זה בכלל רלוונטי?
זה רלוונטי במידה מסוימת. אפשר לראות כבר הרבה מאוד דברים מעניינים מתוך הסקרים שיש היום. ברור שלא, אנחנו לא יודעים כרגע מה תהיה הקונסטלציה בדיוק, מי ירוץ, יכולים עוד להיות ייחודים, יכולים להיכנס שחקנים חדשים. כן אפשר לדבר על מגמות לאורך זמן ולנסות להבין אותם, ואפשר לראות כבר פחות או יותר את המפתחות של הבחירות שיהיו, אפילו בשלב הזה.
אז בוא תסביר לנו מה אתה רואה.
אז יש כמה דברים מעניינים. קודם כל אנחנו מתחילים, המגזר הערבי, זה בוודאות מפתח בבחירות האלה. כרגע אנחנו רואים אותם על אזור ה-40% בלבד.
40% הצבעה, אז כמה מפתח וכמה הולכים להצביע.
בדיוק, כמה הולכים להצביע. החלוקה, אגב, בין רם לבין הרשימה המשותפת לא משתנה כל כך, השינויים יחסית קטנים למרות כל מה שקרה.
זאת אלה שהצביעו לרם ימשיכו להצביע לרם, אלה שהצביעו למשותפת ימשיכו למשותפת.
והשאלה אם הם מגיעים לקלפי או לא. וכאן השאלה אם הם שתיהן עוברות את אחוז החסימה או לא עוברות את אחוז
החסימה. שתיהן, אתה אומר לא רק רם, אלא גם משותפת
יש שנן שלה. נכון, בסיטואציה מסוימת, ואנחנו מכירים את זה, זאת אומרת, הנתק שיש בחברה הערבית כלפי מדינת ישראל גורם להם ללכת פחות לקלפי. איזו תופעה, מכירים אותה, היא לא תופעה ישראלית בלבד, מיעוטים בכל העולם, זאת הסיטואציה. ובמקום הזה, לא, בכלל לא ברור מה יקרה. אם אחת מהן לא עוברת את אחוז החסימה, או שתיהן, וזה גם אופציה שצריך לשים אותה על השולחן 4 חודשים לפני, זה משנה לחלוטין את המפה הפוליטית.
אחוזי ההצבעה, מה הולך להשפיע עליהם בבחירות הקודמות? ראית מראש אותן נקודות פתיחה, או שעכשיו זה באמת נמוך מהמקובל?
בבחירות הקודמות ראינו נקודת פתיחה טובה יותר ממה שקרה בפועל. אנחנו דיברנו כל הזמן, כל המערכת, על אזור ה-50%. הגענו לנקודה עצמה, וזה הסתיים ב-45% בלבד. עכשיו אנחנו רואים בנקודת הפתיחה פחות או יותר 40% בלבד. יש הבנה של למה זה קורה, וזה אומר שאי אפשר לדעת אפילו אם זה לא יורד עוד.
אבל יש תמיד הטענה ביחס לרם שקשה לזכור אותה, שאלת, הבדואים בנגב וכו' וכו', וקשה לזכור את, את המצביעים הפוטנציאליים. אז אני מניח שאתם לוקחים את זה בחשבון, שאתם...
נכון. עכשיו, צריך לזכור שבבחירות הקודמות, במהלך הסקרים לפני, אמרנו שרם תעבור את אחוז החסימה, דיברנו על 4, אפילו 4.5 מנדטים, כמו שקרה באמת. ביום הבחירות יש סיבה למה זה קרה, לא ניכנס לזה כרגע.
במדגמים הייתה נפילה, אמרתם שהם לא עוברים את אחוז החסימה?
במדגמים הייתה טעות, זה נכון. אני לא אכנס כרגע למה זה קרה, זה קרה לכל 3 הערוצים, מאותה סיבה אגב.
נו, ותיכנס, זה דווקא מעניין, נו, למה זה קרה?
למה זה קרה?
זה קרה בגלל שהריצה הייתה ריצה פעם ראשונה של רם. הבדיקה של איך נעשית בחירת הקלפיות היא נעשית לפי בחירות קודמות ואולי עוד אחד אחורה. מכיוון שרם לא רצה לבד, המודל בדק את הריצה של הרשימה המשותפת כאחת כביכול, ואז את ההבחנה הזאת הוא לא פגע בנכון. אגב, אם תבדקו מה היו האחוזים שלנו, לשתי המפלגות יחד, תראו שכן הגענו פחות או יותר למקום.
אני אפשט לפי מה שאמר קמיל פוקס, לא סקרתם נכון את הבדואים, זאת אומרת, לא נתתם הערכה מספיק גבוהה לבדואים בדרום.
במידה מסוימת, כן. אני חושב שאצלי ספציפית זה לא את הבעיה, אבל כולם נפלו כמעט על אותו עניין. אז הנקודה הזאת, אני חושב שהיא נקודה ברורה, ויחסית גם מדברים עליה הרבה.
ועכשיו הפקתם לקחים, גם בסקרים האלה אתם נותנים, כן, מתחשבים בדבר הזה.
כן, אז זה בהחלט משהו שאנחנו לוקחים אותו בחשבון, ונלמד להשתפר בבחירות הבאות. עכשיו, הנקודה של המגזר הערבי היא נקודה שיחסית מדברים עליה כל הזמן, והיא די ברורה, אבל יש נקודה נוספת של שיעורי הצבעה נמוכים, שלא כל כך מדברים עליהם, או נוטים להתעלם מהם. בכל הפריפריה, אחוזי ההצבעה נמוכים ויורדים גם. אם אנחנו מסתכלים על איך נראית ההצבעה במקומות כמו באר שבע, בת ים, טבריה וכדומה, אנחנו רואים אחוזי ההצבעה שהולכים ויורדים עד לאזור ה-50%. הטענה של הליכוד בבחירות האחרונות זה שהליכודניקים לא באו להצביע. הליכודניקים לא באו להצביע, אבל בעצם מה קרה כאן? צריך רגע להבין את הדבר הזה. הם החליטו באופן מודע, זאת אומרת, להגיד הליכודניקים לא באו להצביע, זה בעיניי מתנסה אפילו באיזושהי צורה, ומתעלם מהבעיה האמיתית.
שמה הבעיה האמיתית?
שיש פה עוד אוכלוסייה שחובה סוג של ניתוק מסוים, ולכן מחליטה לא להגיע לקלפי. את המספרים האלה אפשר להראות.
ולכן בנימין נתניהו מדבר על זה שהמטרה שלו זה להוציא אנשים מחוץ לבית ולהצביע?
מה שבעצם קרה, זה שהפריפריה, תקרא לזה ישראל השנייה, איך שאתה רוצה. היא גרמה לנתניהו לא להגיע ל-61. עכשיו, לספר את הסיפור של גנבו לנו את הבחירות, זה קצת,
לא, אבל
זה קצת בעייתי.
לא, אני מבין, אבל האם בהנחה שהחבר'ה אלה שלא הצביעו במקומות האלה היו מצביעים, אז בפילוחים שיש לכם, זה באמת רוב לביבי? זאת אומרת, הוא היה אמור לקבל את האחוזים האלה?
ברור. לא 61 אלא 70 מנדטים.
ברור לחלוטין שהאנשים האלה, הריחוק שלהם מהשמאל מרכז גדול יותר מאשר מהריחוק שלהם מנתניהו. ויחד עם זאת, בהפרש של שנה, כשאתה רואה ירידה של 5-10% בשיעור המגיעים לקלפי, וירידה של עוד 5-10% בשיעור המצביעים ליכוד, אתה צריך לשאול את עצמך למה זה קרה, במקום לספר סיפור שהם היו בים באותו זמן, או שזה נובע מעצלות.
אבל מה מפריע עכשיו להם? אני מניע שזה לא כתב האישום נגד נתניהו, משהו אחר מפריע להם.
אני חושב ש... קודם כל, זה קורה בכל המדינות בעולם, זה לא ייחודי למדינת ישראל. אוכלוסיות שבאופן קבוע הן מרגישות רחוקות יותר מהמדינה, שהדבר היחיד ששונה במדינת ישראל זה האוכלוסייה החרדית אולי, שאפשר להגיד שהיא אוכלוסייה חלשה, והם כן מצביעים בשיעורים גבוהים, זה בגלל שהם למדו במהלך השנים שהם באמת מטופלים, ולהצבעה שלהם בקלפי יש משמעות.
יש כסף שמגיע אחר כך לכיס.
כן, יש פה אוכלוסייה, יש קשר ישיר בין ההצבעה שלהם לבין מה שקורה איתם בפועל. אבל יש פה אוכלוסייה שלמה שאין קשר בין ההצבעה שלה לבין מה שקורה איתם בפועל, ובמהלך השנים אפשר לראות, מדובר על מגמה, ב-2015 במקומות האלה הצביעו ב-60, 61, 62 אחוז, שזה גם לא מאוד גבוה, וזה יורד לכיוון ה-50 ו-48. עכשיו, מה קרה בחמש שנים האחרונות בתוך העניין הזה? אני חושב שהתגבשה איזושהי הבנה אצלם שלדבר הזה אין משמעות.
עכשיו, וגם אחרי ממשלת בנט לפיד, ההבנה הזאת עדיין קיימת, הם לא הגיעו עכשיו לקלפי כדי לשנות את המגמה?
זאת, אני חושב, אחת השאלות הכי מעניינות של המערכת הזאת, שאף אחד לא נוגע בה. האם באמת הם יבואו במטרה להציל את המחנה? כי בעיניי כנראה ששום דבר אמיתי אחר לא השתנה.
זאת עדיין החלוקה בין הגושים היא אותה חלוקה.
כן, אבל האם עכשיו הם מתכוונים לבוא וכביכול להציל את המחנה, אם הם רואים במחנה הזה כמחנה שלהם, מה שאני לא לגמרי בטוח.
אתה איש התשובות פה, אתה אמור לדעת, כשהם אומרים שתולל אותם, תבואו להצביע או לא, מה הם אומרים לך, אותם 50%?
בינתיים מה שנראה זה בערך אותם מספרים.
אתם שואלים אנשים שלא מתכוונים להצביע, למה הם לא מתכוונים להצביע?
בהרבה מאוד מקרים כן. אני חייב להגיד שעוד לא נכנסנו לשלב הזה של השאלות, זה משהו שאנחנו בהמשך עוד עושים. ואפשר לראות את התשובות האלה. לתקשורת נורא קל לסקר, להגיע למקומות כאלה ולהראות את האנשים שאומרים רק ביבי, רק ביבי, ולא כל כך לסקר את מי שאומר אני לא מצביע כי כולם אותו דבר, או אני לא מצביע מכיוון אחר, ויש פה בעיה שמתעלמים ממנה.
בעצם אתה אומר שזה פלח יחסית גדול, שהאוריינטציה הבסיסית שלו היא רחוקה, נקרא לזה, מהשמאל מרכז. על פניו היה אמור להצביע לימין, לא משנה עכשיו אם ביבי או לא, אבל נכון. ימין.
ובעבר הצביע לימין.
ובזה שהוא לא מצביע, בעצם זה ממש מעין אי הצבעת מחאה על מה שקורה פה. זאת אומרת שיש פה סיפור גדול שהוא פשוט לא מפולח למפלגות, והוא יכל היה להכריע את הבחירות האלה ולאפשר ממשלה.
הוא לחלוטין. זה שהוא יכל להכריע את הבחירות האלה, על זה דווקא דיברו. מה שבעיקר מפריע לי באופן אישי, זה שלא דיברו על הסיבות. ומנסים לפתור את זה בלצאת עם מגפון לחוף בבת ים ביום הבחירות, ולהגיד, לא עבדנו מספיק טוב. עבדתם מספיק טוב. זה לא הייתה בעיה של ניהול יום הבחירות. המשבר הזה הוא עמוק ומשמעותי הרבה יותר. ונוטים לי פשוט להתעלם ממנו.
בארבעת הסבבים שהיו, ראינו ירידה באחוזי ההצבעה, תזכיר לי? זאת אומרת, הפלח הזה הלך וגדל, או שהוא פשוט נשאר פחות או יותר באותו?
הפלח הזה הלך וגדל. כדי לראות עד כמה הוא גדל, צריך ללכת עד 2015, ואולי אפילו מעבר לזה. יש מערכות בחירות לא בהיסטוריה הרחוקה, שבמקומות האלה הצביעו גם ב-70%. והדבר הזה יורד באופן משמעותי. לא תמיד אפשר לראות את זה מערכת ממערכת, אבל בהסתכלות של כל הזמן בהחלט רואים את זה. וזה סיפור בפני
הפוליטיקה מתנתקת מהאנשים. הפוליטיקה מתנתקת
לפחות,
מהאנשים.
לפחות מחלקם, כן. עכשיו, שאר הדברים הם די ברורים. זאת אומרת, המרכז-שמאל מצביע באחוזים גבוהים, והוא לא משתנה לאורך זמן.
זאת לא תוכל להביא עוד מצביעים בתל אביב או בגבעתיים?
לא הרבה. זו האמת שלא הרבה. והדבר הזה הוא שם. עכשיו, המרכז-שמאל מלכה את עצמו כל הזמן על הסיטואציה הזאת שהוא לא הגיע לשם, זה נכון, והוא לא פנה לאנשים האלה ולא מצליח להתחבר אליהם.
וגם לא יצליח, כנראה בשנים הקרובות, או בבחירות הקרובות.
אבל הליכוד מצד שני מתנהג כאילו האנשים האלה נמצאים אצלו בכיס, ופשוט לא באו להצביע.
אם נמשיך לדבר על המרכז שמאל, מה הסיפור שם בעיקר עכשיו הייחודים? כי יש חשש שאחוז החסימה בסוף ידפוק את המפלגות האלה?
מרץ שוב עם הגוולד הקבוע?
נכון, אז למרץ יש, צריך לזכור, מרץ בבחירות האחרונות, בעצם בזכות קמפיין הגוולד הזה, הגיע לשישה מנדטים.
גם בזכות יאיר לפיד שלא טיווח
נכון,
אותם.
חלק מהמצביעים האלה הם לא אנשי מרץ הארדקור, נקרא להם, אלא באמת אנשים שהצטרפו כדי שהגוש יצליח לעמוד בזכות עצמו, ולאור ההתפתחויות האחרונות, הם פשוט
נשבר להם ממרץ.
נשבר, והם נעלמים לאט לאט.
ובחלק מהסקרים היא לא עוברת את אחוז החסימה בצורה די קונסיסטנטית.
נכון, האמת שיש כבר כמה סקרים שהיא כן עוברת בזמן האחרון, אבל כן, זה נמצא די על הגבול. צריך לזכור הארדקור של מרץ עומד בערך על אחוז החסימה. אפילו קצת פחות ממנו, גם אם בוחנים את זה לאורך זמן, לא רק בסקרים אלא בתוצאות אמת, שם בערך הוא עומד, והמצב הזה מבחינתם הוא מצב מסוכן.
בוא נניח שאם מרץ מגיעה לאחוז החסימה הארבעה שלה, ואתה רואה העבודה כמה עומדת כרגע, אם הם מתאחדים, התוצאה היא יותר טובה, או שבסך הכל מגנים על האפשרות שמרץ לא תעבור את אחוז החסימה? שזה כל המשמעות של איחוד כזה.
יש כאן שני דברים. בדרך כלל איחודים כאלה לא מביאים למכפיל כוח, וככל הנראה זה גם לא קורה הפעם. זה בטח מרחיק אותם לחלוטין מאחוז החסימה. צריך לזכור שמפלגת העבודה, לפחות בקונסטלציה הנוכחית של התחת מרב מיכאלי, וכמו שהיא נראתה בכנסת האחרונה, היא לא מאוד שונה ממרץ בעיני המצביע הממוצע. הוא לא רואה את ההבדל הגדול בין מרץ למפלגת העבודה, דברים שבעבר היו, אבל היום אתה מנסה לשים את זה על סרגלים שונים, או לבדוק עמדות, או איך הם תופסים את מרץ והעבודה. תופסת כמעט אותו דבר. מרץ של מרב מיכאלי ומואטי היא דומה מאוד למרץ.
העבודה של...
העבודה, סליחה.
בדיוק.
הנה, אתה רואה?
כן. אבל אתם לא יודעים, זאת אומרת, כשאתם סוקרים אנשים, אתה מגלה, נאמר, איזושהי הצטלבות בהצבעה בין מרץ לעבודה? זאת אומרת, אנשים שנאמר הצביעו למרץ שהיום מצביעים לעבודה, או ההפך, כי בעצם מה ההבדל? או שאי אפשר...
טוב, גם לפיד וגנץ. ארבעת המפלגות האלה מסתובבות באותו אזור.
נכון.
נכון, יש אפילו אנשים שהצביעו למרץ ומצביעים, מתכננים להצביע יש עתיד עכשיו. הגיעו כדי להציל ופרשו חזרה, ויש גם כאלה בעבודה, יש פחות תמונה הפוכה.
אוקיי.
ברמת הגוש אתה רואה שזה אותם מספרים, אם אתה בסוף סוכם את המספרים האלה, אז כל מערכות הבחירות האלה זה אותם מספרים בגוש המרכז שמאל, או שיש איזו תנודתיות מסוימת?
זה בערך אותו דבר, רק צריך להבין, אנחנו מסתכלים פה רגע על שני גושים בצורה שונה. יש לנו פעם אחת גוש ימין מול מרכז שמאל, ופעם שנייה יש לנו גוש ביבי לא ביבי.
מה הגוש המשמעותי להסתכל עליו, גוש ביבי לא ביבי?
זו כבר שאלה יותר פוליטית מאשר שאלה אחרת, כי...
לא, אבל כשאתה שואל אנשים ביחס לביבי, אני מניח שזו השאלה המרכזית שמעבר למפלגה, אתה צריך לשאול אותם, לא?
כן, אבל פה אנחנו בדיוק נכנסים לתוך אותם אנשים. יש פה סדר גודל של 300 אלף איש בערך, שהם אנשי ימין, בהצהרתם, בהבנתם הם אנשי ימין, והם לא מעוניינים שנתניהו יהיה ראש הממשלה, לפחות ככה הם הגיבו בפעם האחרונה. ועכשיו השאלה, לאן הם הולכים? כשאנחנו רואים גם את ימינה, וזה עוד מפתח לאיך הבחירות האלה הסתיימו, אנחנו רואים גם את ימינה וגם את תקווה חדשה, בסיטואציה שבה היא נמצאת כרגע, לא ברור לגמרי. מתחילה כאן פרישה, חלק מהפרישה חוזרת חזרה לנתניהו, וזה גם אחת הסיבות שאנחנו רואים אותו בסקרים גבוה יותר ממה שהוא היה בבחירות.
למרות שהם אומרים שהם לא רוצים את נתניהו, הם עדיין מצביעים לליכוד? כי אין להם ברירה?
בתוך אנשי ימינה יש יחסית יותר תמיכה בנתניהו מאשר במועמד אחר, ולכן הנטייה הטבעית היא לצאת לתוך הכיוון הזה. בתוך אנשי תקווה חדשה וגדעון סער, זה קצת שונה, אבל גם שם יש לא מעט אנשים שאחרי החוויה לפחות שהם ראו כאנשי ימין, אומרים, אוקיי, כבר עדיף נתניהו. אבל הם לא, זה לא קבלת החלטות שלמה מבחינתם, ואז השאלה, איך בדיוק המערכת הזאת תתנהל, איזה דברים חדשים יהיו כאן מבחינת קונסטלציות של הצבא, והאם אפשר למשוך אותם חזרה לתוך מקום אחר, או שבאמת הלכו לתוך גוש נתניהו חזרה. זה עוד מפתח משמעותי של הבחירות האלה. מה יקרה עם אותה אוכלוסייה? לא גדולה מאוד, אבל ייחודית ועם הרבה מאוד השפעה.
מנקודת מבט של לפיד, הרי בבחירות הקודמות הוא הגן למעשה, באופן אצילי, so called, על השמאל. אוקיי? הוא לא רצה לגזור מהם פלחים כדי בכל זאת לשמור על הכוח שלהם. בבחירות האלה, יש לו אינטרס לעשות את זה, או שהוא הפעם אומר, בוא, אני רוצה להיות מפלגה גדולה, 30 מנדטים, כדי לעמוד ראש בראש מול ביבי, ולהחזיר בעצם את ימי הליכוד מערך של אולי שנות ה-80-90?
אני חושב שכל עוד הם עוברים את אחוז החסימה, עדיף לא להיות בראש מפלגה גדולה. ראינו את הדלגיטימציה שהייתה לנפתלי בנט במהלך כל הזמן הזה.
שישה מנדטים.
נכון, שישה מנדטים, שהגיע ברובה מאנשי הימין, אבל גם אנשי המרכז שמאל לא קמו להגן עליו, לפחות לא עד שהוא נפל בסיטואציה הזאת. ויש לדבר הזה חשיבות. אנחנו מסתכלים פעם אחת על החוקיות ועל איך בונים קואליציה במדינת ישראל, וזה בסדר גמור, אז אתה יכול להיות ראש ממשלה גם עם ארבעה מנדטים. אבל הבנו עוד פעם שאי אפשר לבנות את המנהיגות ככה, והלגיטימציה מסביב לא מגיעה. ולכן אני כן חושב שהיה נכון ללפיד לפעול, להגדיל את המפלגה שלו ככל שניתן, אם הוא באמת שואף להיות ראש ממשלה.
אפקט ראש הממשלה שהוא נכנס או לא נכנס, תלוי בנסיבות לבית בבלפור, ומקבל איזושהי הכרה מהציבור, ישפיע גם על המנדטים. הוא כבר בקידומת 2, נזכיר, אבל רוצה קידומת 3. הוא אומר שזה אפשרי.
זה אנחנו נצטרך לראות איך הוא יהיה בתור ראש ממשלה. מאוד קשה להגיד בשלב הזה, זה יכול לעזור וזה יכול גם לא. ראינו את בנט, לפי כל הפרשנויות, לא ראש ממשלה נוראי, וזה לא עזר לו מבחינת זה, למרות שהעריכו אותו בצורה טובה בסך הכל.
רק לא המצביעים שלו כנראה.
נכון, רק לא המצביעים שלו. בכל זאת, אני חושב שמקרה יאיר לפיד הוא שונה, הוא מגיע מתוך הבית האידיאולוגי של קהל הרבה הרבה יותר גדול, ואם הם יהיו מרוצים ממנו, ככל הנראה זה כן יתבטא גם בסקרים.
בוא נדבר על הקולות הדתיים והחרדיים. שם המשחק הוא, איתמר בן גביר הרים יותר מדי את הראש, והוא מאיים כבר בעיקר על יהדות התורה, ואולי קצת על ש"ס אפילו?
נכון, בעיקר על יהדות התורה, אפשר להגיד שגם קצת על ש"ס, הסיטואציה הזאת של החרדים, בעיקר הצעירים, שכבר לא הולכים
אחרי הרבה,
שזה בכלל תופעה מעניינת, אגב, היא קיימת לא רק בפוליטיקה, היא קיימת בנושאים נוספים. משהו קורה במגזר החרדי, בכלל, כל נושא דפוסי הצבעה, הרבה פעמים אפשר להבין אותו מתוך הסתכלות שהיא רחבה יותר, וזה גם מה שקורה כאן, ובהחלט יש איום בסיפור הזה, אנחנו כבר מתחילים לראות איזושהי ירידה, לפחות מנדט, מנדט וחצי חרדי שנעלם לטובת איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', ומעניין יהיה לראות גם את המלחמה הזאת שלהם, כי אנחנו מבינים ש... זה היה יכול להיגמר מאוד לא טוב מבחינת החרדים, זה כמעט נגמר בשישה מנדטים ליהדות התורה בפעם הקודמת, ומה שהרגיע קצת את הסיפור היה שבסופו של דבר הם קיבלו את המנדט השביעי, וגם ש"ס בסוף קיבלה את המנדט התשיעי, אז איכשהו הדבר הזה ברח, והעימות הגדול אחרי לא היה, אבל אם זה הפעם יקרה, אז יהיה פה גם עימות להערכתי הרבה יותר משמעותי, גם בשלב שלפני וכנראה גם בשלב שאחרי.
אנחנו נכנסים פה לפרטים של מפלגות, האם בסופו של דבר אנחנו לא הולכים לראות את אותו דבר. סתום, בסדר, בתוך המחנות עצמם, אז יהיה מעבר של מנדט מפה לפה לשם. בסוף אנחנו ניתקע שוב עם חוסר אפשרות להקים ממשלה אמיתית, כן? 61, אני אפילו לא מדבר על זה, 61 זה לא ממשלה אמיתית, כי גם אותה קל מאוד להפיל, אבל ממשלות של 64, 65 ומעלה. שוב, אנחנו מדברים פה מיקרו, במקרו, המדינה תקועה.
אחרי הבחירות השלישיות, שאלו אותי אם יהיו בחירות רביעיות, וכשאמרתי כן, מאוד... אנשים נורא נלחצו. לתחושתי, הפעם זה לא יקרה.
זאת אומרת, חמישיות וזהו.
אני חושב שזה חמישיות וזהו. זה האימור שלי לפחות.
מה זה מתבסס, אבל...
וואו, אתה באלם, אה?
אנחנו כבר נערכנו לשישיות, שביעיות.
אז עברנו פה על כמה תרחישים אפשריים לשינוי. אני כן חושב שמשהו כן יקרה בעניין הזה, ואנחנו נגיע לסיטואציה שהיא סיטואציה אחרת.
מה הסיטואציה בסופר. האחרת שאתה חושב שאנחנו נגיע אליה? זאת אומרת, אתה בעצם טוען שתהיה ממשלה, אז אני מניח שתהיה ממשלה מסוימת, ימין, מרכז שמאל, על מה אנחנו מדברים?
אני חושב שיצטרכו לפתור את זה בדרך אחרת כנראה. האופציות הן או איזשהו סוג של ממשלת אחדות, או בסופו של דבר כן מצב שנתניהו יכול לעשות ממשלת 61, או אולי אפילו טיפה יותר על מלא. אחת מהאופציות צריכה להתממש במקרה הזה, להערכתי זה יקרה, הפעם.
טוב, נשמע קצת wishful thinking שלא תהיה עוד מערכת בחירות, אבל בסדר, עוד נזמין אותך לפה וננסה לאמר. דודי חסיד, תודה.
תודה.
אז אלון, אתה ממשיך איתי גם לשיחה הבאה, ובוא ניתן קצת רקע. ישבנו באותו אולפן, בדיוק באותם מקומות שבוע שעבר, עם אותו אורח שתכף נציג, ומה קרה? הוא כבר צוחק פה.
הפוליטיקה השחיתה את זמננו בסופו של דבר.
חצי שעה פה בזבזנו, שלושתנו, ובסוף לא שידרנו.
כן, כן. האירועים תרפדו הכל, ובאמת הייתה שיחה מעניינת, סך הכל, נכון?
נכון, נכון.
אז השאלה אם נצליח לשחזר את העניין הזה עוד פעם.
ננסה, אז רק שלושתנו שמענו, ועכשיו חבר הכנסת אלי אבידר פה איתנו. פעם שנייה?
בוקר טוב.
שלום. אז איך התחלנו שבוע שעבר? אני אשאל אותך שוב. כבר לא ישראל ביתנו, מה כן?
דבר אחר בוודאי, בוודאי שלא ישראל ביתנו, כי מתחילת הקדנציה התנתקתי עם המפלגה לאור משבר היחסים הבינלאומי שהיה שם. אבל דבר ברור, אין מה לחפש שם. יש 2.5 מנדטים ליברליים שהצביעו למפלגה הזאת, אבל צריך להגיד גם באופן ברור, כלומר, אין חילוקי דעות ביני לבין ליברמן.
הוא פשוט אמר לך לא צריך, לא, ואתה לא, אמרת לא, לא צריך.
לא, 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 ליברמן בליל הבחירות אמר ליברלים, או במילה אחרת שמאלנים, לא הצביעו לנו. אני חשבתי שכן, וראיתי שכן אחר כך. אז אנחנו מתווכחים על אלקטורט שבעצם אין לנו ויכוח עליו, כי הוא אומר שהם לא הצביעו, אני אומר שכן. יש 2.5 מנדטים ליברליים שהצביעו לישראל ביתנו. אני לא חושב שזה בזכות מישהו אחר ברשימה, אלא בזכות מה שעשיתי, ולכן אין לנו ויכוח. אז זה לא יהיה ישראל ביתנו, זה ברור.
אז אתה על הטיקט הליברלי, השמאלני, מה תגדיר את עצמך?
הטיקט הברור שקודם כל נלחמתי על הדמוקרטיה, לא צריך אפילו להסביר את הטיקט, כולם ראו את זה. נלחמתי על הדמוקרטיה כשזה היה בתקופת נתניהו, והוא דרס את הדמוקרטיה. הייתי חבר הכנסת הראשון שנלחם בהכנסת השב"כ לטלפונים. העיתון שלכם והמקביל דה-מרקר סיקר את זה לפרטים. נלחמתי על כל פגיעה בחירות של האזרחים במהלך השנה הזאת שהייתה ממשלת ליכוד כחול לבן. גם כשנכנסתי לממשלה, אני רוצה להזכיר, כולם זוכרים
את זה שהיית שר, לא היית שר.
כן, אבל הנה, בוא תיקח את הדוגמה הזאת שהייתי שר. גם בתקופת, בסוף נובמבר, הממשלה הזאת, ממשלת השינוי, הכניסה את השב"כ לטלפונים. כי אמרו שיש מצב חירום, מצב נהדר, ואשתו של ראש הממשלה יצאה לחופשה אחרי 3 ימים עם הילדים שלה, כן? אז מצב חמור. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם מה זה אומר להכניס את השב"כ לטלפונים. בתקופת האומיקרון, שהוא מדביק פי 20 מקורונה, זה אומר שתוך פרק זמן קצר, היינו עומדים בסיטואציה של 1.5 מיליון איש תחת בידוד. מה זה אומר? מילה אחת, סגר. היינו נכנסים לסגר 5.
בזכותך לא היה סגר.
א', בזכות זה שעצרנו את השבק, עצרנו את העניין הזה של השבק בטלפונים, את הטירוף הזה, ששום מדינה דמוקרטית לא עושה. אבל אני אומר את הדבר הבא, בממשלה של נתניהו ובני גנץ, אנחנו נלחמנו שנה ברחובות. הייתי, אני חייב להזכיר, מצטער שאני לוקח קרדיט, הייתי הראשון והיחיד שדיבר על זה, מהיום הראשון.
ההפגנות בבלפור.
ההפגנות בבלפור, גם בכנסת, גם בהצבעות, בוועדת חוץ וביטחון, כאשר כולם אמרו לי, תקשיב, זו התאבדות פוליטית. גם החבר'ה במפלגה שלי אמרו לי, תקשיב.
ליברמן אנחנו... דיבר איתך על זה? ביקש ממך להפסיק?
איזה שאלה. קודם כל, בוא נדבר רגע על העניין של יחסה עם ליברמן ויחסה עם ישראל ביתנו במהלך השנה ומשהו של המחאה. המפלגה לא אהבה את זה.
אחיי ואחיותיי שוחרי הדמוקרטיה, ערב טוב. אני מציע לאמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, לדאוג שאמיר השכל וחבריו ישוחררו, כיוון שאם הם חושבים שאנחנו נוותר, אז במקום אמיר יבואו עוד 400 אמירים פה, ואנחנו לא נעזוב אותם. וטובה שעה אחת קודם.
כל ישיבת סיעה ויכוחים. אתה הולך עם השמאלנים, עם האנרכיסטים, בחיים לא יצביעו לנו, אלה לא אוהבים. בקיצור, כל מיני משפטים כאלה. אני התעלמתי, כי חשבתי שיש פה דבר הרבה יותר חשוב מהקריירה הפוליטית שלי. היה לי ברור, ואני לא מפתיע אתכם, שאני שלם מחיר. יש מחיר לעצמאות במפלגה שבו בן אדם אחד מחליט בדיוק מה עושים. זה לא רק קרה בישראל ביתנו, זה קורה גם במפלגות אחרות. אבל חשבתי שזה בנקודת הזמן הזאת, אם אני מוריד את הראש ואני מסתכל הצידה, אף אחד לא יעצור את זה. ולכן נרתמתי לעניין במאת האחוזים, זה לא עניין אותי כל הקמפיינים של הליכוד, שאני אנרכיסט ואני הולך עם האחים המוסלמים, ודגלי אשף שהדביקו לי בגב, זה עניין לי את הדבר הכי פחות חשוב לי בעולם. הדבר המשמעותי היה, זו הייתה מלחמה על הדמוקרטיה, והיה צריך להילחם אותה. ואחרי הבחירות, כשנכנסנו לגוש השינוי, אני נמצא בממשלת השינוי, ואני רואה שחלק מהדברים חוזרים אותו דבר.
איזה דברים?
קח דוגמה את אותה ישיבה בסוף נובמבר על דיון האומיקרון. מי אתה חושב שהסביר בממשלה למה צריך להכניס את השב"כ לטלפונים? לא פחות מאשר ניצן הורוביץ, שר הבריאות ממרץ. הוא היה השר שהסביר בתחילת הישיבה למה צריך להכניס את השב"כ לטלפונים. עכשיו, גם יש עתיד, יאיר לפיד הוציא הודעה לעיתונות בבוקר שהוא תומך בזה. אביגדור ליברמן הסביר שהוא פעם אולי הוא התנגד, אבל עכשיו הוא לא מתנגד, והוא אמר שהוא בעד לעניין הזה. עכשיו, אני אמרתי, חבר'ה, מה נסגר איתכם? כשזה היה יולי אדלשטיין ובנימין נתניהו, זה לא היה דמוקרטי. ועכשיו שזה אתה, ניצן הורוביץ ונפתלי בנט, אז עכשיו זה כן דמוקרטי?
אז מה זה אומר בעצם על הטענה שלך שביבי הורס את הדמוקרטיה במובן הזה? כשגם בצד השני, ניצן הורוביץ, אתה יודע, לא תגיד, זה המפלגה הליברלית, שכשיש איזשהו משבר, נאמר, רפואי, והוא עומד בראש משרד הבריאות, הוא מתנהג בצורה גם לא ליברלית. מה זה אומר לגבי התפיסה של הליברליות הבסיסית פה בישראל?
אם אנחנו נמשיך להמשיך להתעסק באותו מושגים שקבע אותם ארתור פינקלשטיין בתחילת שנות ה-90, שהחברה הישראלית מתחלקת לשמאל וימין, לאלה שאוהבים ערבים ושונאים ערבים.
יהודים וישראלים.
אלה שהם יותר יהודים או יותר ישראלים, אני אומר לכם שאנחנו גורזרים כליה על הגוש הזה שנקרא מרכז שמאל. אנחנו נלך ונהיה יותר קטנים, השלולית הזאת תצטמצם עד שתתייבש.
אבל מה השינוי בכלל שראית?
אז אני אסביר.
מה השינוי שראית בממשלת השינוי?
אנחנו תכף נגיע לזה, אבל אני אגיד, אנחנו חייבים לשנות את עולם המושגים. לשמרנים וליברלים דמוקרטיים.
כמו באמריקה?
כמו באמריקה, כי אתה, ברגע שאתה אומר ליברלים, יש אנשים שמצביעים ליכוד, שמצביעים ימין, שרואים את עצמם ליברלים. חבר'ה, אל תורידו מכלל אפשרות. קחו בחשבון ששלושה מנדטים של הקהילה הלהט"בית הצביעו ליכוד.
אבל אותם אנשים לא רוצים לעלות עם D9 על בית המשפט העליון? וזה ליברלי?
על אותם אנשים לא רוצים לעלות עם דיני, אותם אנשים, אני מדבר על הלהט"בים לדוגמה, שלושה מנדטים שהצביעו ליכוד, היום אין להם מקום לא בליכוד, כיוון שיש זהות אינטרסים בין הציונות הדתית למפלגות החרדיות לליכוד. אם אנחנו נמשיך להגיד ימין ושמאל, הם לא יבואו. במקרה הטוב ביותר הם לא יצביעו. אבל אם נגיד להם ליברלים ושמרנים, הם כן יבואו, כי הם רואים את עצמם ליברלים. הדבר השני, בכל מה שקשור לאג'נדות הליברליות והשמרניות, חבר'ה, יש שמרנים גם בשמאל. אנחנו גילינו את זה כל הזמן. יש שמרנים שחנקו את העניין הזה של חירות האדם. והדבר הזה צריך לקבל מענה. עכשיו, אם אתה משנה את המושגי התייחסות, אתה פותח את השערים בשביל אנשים אחרים.
רגע, אבל תקרא לזה שמרנים וליברלים. אתה חושב שהמצביעים של תקווה חדשה, גדעון סער, זה שמרן או ליברל? מה זה?
גם וגם. אני אומר את הדבר הבא. אתה רוצה לדעת בעצם מי האנשים שמוכזבים בבחירות ממה שהיה פה בשנה האחרונה? תבחן את המפלגות שיורדות באחוז ההצבעה שלהם.
אבל הכל באמת אנשים, אותו דבר.
לא נכון.
איפה אתה רואה ירידה משמעותית?
א', יש ירידה במרץ, יש ירידה בישראל ביתנו. זה היה 7 מנדטים, עכשיו יש 5.
הם זזים קצת לפה, לא, קצת לשם, לא, בסופו לא, גוש לא, אותו לא, גוש.
אתה יודע מה? אתה טועה. זה דעתי הצנועה, אני אומר, אתה טועה.
יש חושב, תנועה בין הגושים שאתה רואה?
אני לא רואה תנועה בין הגושים, אני רואה שיש ירידה באחוז ההצבעה, כיוון שיש קבוצה גדולה שאומרת, אנחנו ראינו מה עשיתם שנה עם ההצבעות שלנו, אנחנו לא נצביע, ולכן צריך לפתוח להם בית. צריך לפתוח להם בית שאומר להם, בבית הזה אתם כן יכולים להצביע, כי אנשים עמדו במילה שלהם. תראו, אני לא רוצה לפגוע במפלגות אחרות, אני כן רוצה, כי אנחנו בתקופת בחירות.
בוא נפגע במפלגות אחרות.
בוא נפגע במפלגות אחרות. בדיוק, לא נרמה את המאזינים שלנו בפוליטיקלי קורקט, כי אני לא. אבל הדבר המשמעותי, כשאתה רואה את הירידה באחוזי הצבעה במנדטים לאותן מפלגות, יש לזה סיבה. והסיבה היא שלא עמדתם בהתחייבויות.
מה כן ממשלת השינוי עשתה?
ממשלת השינוי הכניסה היגיון, והכניסה היגיון למדינה הזאת, ויצרה ממשלה היסטורית של 8 מפלגות, מערבים לא ציונים ועד ימנים. האם היא מיצתה את הפוטנציאל? אני חושב שלא. אני יכול לתת לכם 20 דוגמאות כאלה. היה לך את המצב של ברמדאן, שהיה את הבלגן? לא ראיתי את בנט, אני כל הזמן אמרתי, לך לטייבה. לך לסכנין, לך לערבה, לך תגיד להם, אתם אחים שלנו, אתם חלק מהמדינה הזאת. תגיד את זה, כאילו, למה אתה לא אומר את זה? עכשיו,
טוב, מי... עוד שנייה אתה מצטרף למרץ לפי זה.
למה מצטרף
לרם
למרץ?
אולי אפילו.
אבל תקשיב,
למה הוא לא אומר את זה? אתה ראית למה הוא לא אומר את זה? אורבך, סילמן, ראינו את השיקלי, ראינו את אחד אחרי השני את הסיבות למה הוא לא אומר את זה.
אבל אלון, אני מבין למה הוא לא אומר את זה, אבל אם אתה קיבלת את האפשרות ההיסטורית להיות ראש ממשלת שינוי, ואתה רוצה שיזכרו ממך משהו, אז אני אומר לך שאם הוא היה עושה את זה, הוא היה מאחד הקרעים בחברה הישראלית.
אבל הוא מבט משהו שלם על זה מחיר פוליטי, כי הוא לא השקיע בפוליטיקה, והשקיע בגישות עם הסעודים.
אז אני אומר לך שהוא היה יורד מעל דפי ההיסטוריה, הוא היה יורד כשמקומו בהיסטוריה מובטח כמי שיצר איזשהו חיבור. קח לדוגמה את אהוד ברק. תקשיב, מתי הוא הפסיק להיות פה ראש ממשלה? לעולם הוא יישאר כמי שהוציא אותנו מלבנון. עכשיו, הקדנציה הקצרה ביותר, ויש השגות על הדרך שהוא יצא מלבנון. גם לי היה השגות. אבל אני אומר לך, מה יישאר מבנט? אני אגיד לך מה יישאר מבנט. יישאר מבנט הבית ברעננה, יישאר הוולטים, יישאר השטויות.
לא, ושהוא הוציא את ביבי מבלפור.
הוא לא הוציא את ביבי מבלפור. מי שהוציא את ביבי מבלפור זה היה בלפוריסטים. בוא נגיד את זה נקודה. הוא לא הוציא.
נתת לעצמך קרדיט?
הוא עשה אקזיט. הוא עשה אקזיט, הוא קיבל להיות ראש ממשלה עם שישה מנדטים.
טוב, גם זה צריך לדעת לעשות.
בסדר, אז עשית האקזיט. אתה יודע כמה סטארט-אפים מגייסים כסף ומתרסקים אחר?
אבל הנה, ההבדל הגדול הוא שאהוד ברק הוציא את צהל מלבנון, זאת פעולה. ממש פעולה. כשהוא התנצל בפני המזרחים, זה היה חסר ערך, חסר משמעות. זאת אומרת, שאם בנט היה הולך לערבה, היה הולך לפה ושם ואומר, אתם אחים שלי, זה דיבורים, אוקיי? זה דיבורים. אבל פעולות, פעולות, לא עושים. בממשלה הזאת החליטו שלא עושים פעולות גדולות, כדי לא לפרק אותה.
אז בוא תראה.
והתפרקה בלי פעולות
גדולות. אז בוא תראה. אני חשבתי שזה לא אחריות רק של בנט, זה אחריות של הצד הליברלי. אני חשבתי שזה דבר נורא והיום, שראש ממשלה שלי, של גוש השינוי, אומר, אני לא אפגש עם אבו מאזן. ריבונו של עולם, מי תיפגש? הלכת להיפגש, לשחק קיסינג'ר בין אוקראינה לרוסיה. עם אבו מאזן אתה לא רוצה להיפגש?
למה שהוא ייפגש עם אבו מאזן?
למה שהוא ייפגש עם אבו מאזן? כי מדינת ישראל חייבת להיות במצב שהיא חותרת לשלום כל הזמן.
אתה חושב שנפתלי בנט והילד שקד רוצים שלום, שזה אומר שתי מדינות, זה אומר החזרת שטחים?
לא מעניין אותי מה הם רוצים. אני רוצה את מדינת ישראל, אני רוצה את הממשלה שלי.
אבל בנט לא רוצה.
אבל אני מדבר את מה שאני רוצה.
נכון, אבל אתה מצפה שיעשה משהו לא מאמין בו.
לא, אז אני אומר לך עוד דבר. אני גם חשבתי שיאיר לפיד לא היה צריך להגיד את אותו משפט שאומר, כשאני ראש ממשלה, אני לא אקדם את תהליך השלום. מה פתאום? אתה צריך להיות בסיטואציה שממשלת השינוי, וזה רוב הבוחרים שלך, של גוש השינוי, רוצים לראות את מדינת ישראל פועלת לשלום. הם לא רוצים לראות את מה שהיה לנו קודם. ומה היה קודם? יחסים נפלאים בין ממשלת נתניהו לממשלת הרשות, התקדשויות בטלוויזיה, בדיוק כמו שהיה עם המשותפת. עסקים מדהימים בפרסה בכנסת, בו זמנית הם תומכי טרור. אתה רואה מה עשו לדודי אמסלם, את הלינץ' שהוא עבר מאתמול בערב. עכשיו, אני אומר את הדבר הפשוט. הצד שלנו, ריבונו של עולם, תתחילו להילחם. אתם כל הזמן נמצאים במגננה, איך אתם רוצים
אבל
לנצח?
אבל יכול להיות שאתה אומר הצד שלנו, אתה לא אמור להכניס לשם, לא את בנט, ולא את שקד, ולא את גדעון סער, אתה מתבלבל פשוט. מי שבצד שלך אולי, לפי מה שאתה מדבר, אולי לפיד ביום טוב, עבודה ומרץ, זהו.
אני חושב שהמצביעים שהצביעו לתקווה חדשה רצו לראות את נתניהו בחוץ. ואם אתה שואל אותם, הם היו רוצים לראות את חוק נאשם בפלילים לא מרכיב ממשלה. עד היום זה לא קרה, כי כל הזמן הסבירו לי, חכה שנעביר תקציב. אלי, מה אתה, בלפוריסט, אתה עושה רעש, חכה שנייה, עוד לא התארגנו.
אתה לא נשמע לי מסוג האנשים שמקשיב.
בוודאי שלא הקשבתי, וכל הזמן נלחמתי, ורציתי ואמרתי.
אבל מה הייתה הסיבה האמיתית שלהם? עזוב, מכו לך סיפורים. מה באמת, למה הם לא רצו?
יש לך 300 סיבות. סיבה אחת, ימינה שמו וטו. סיבה שנייה, הילד שקד, פרקד את הממשלה. סיבה שלישית, תחכה רגע, נתפוס את הילד שקד בפינה, כאשר היא צריכה משהו ואז נכריח אותה. אבל תקשיב, אבל למה רק את זה? בוא תראה את ועדת החקירה לצוללות. מה קרה שם? אני הייתי חודשיים בכנסת לפני שנכנסתי לממשלה. כל הזמן שאלתי את השרים, מה קורה? אמרו לי, כן, כן, אנחנו מדברים על זה. עכשיו, נכנסתי לממשלה, מה גיליתי? אף אחד לא מדבר על זה. שום דבר, אין דיון על זה.
למה?
לא רוצים, כי זה לא מעניין אותם. כי הם
אבל
רוצים
למה
לברוח,
לא מעניין?
כי הם רוצים לברוח ממה שקונטרוברסיאלי. כי הם לא רוצים להילחם
לא,
על העמדות שלהם.
בנט בכל נאום תוקף את נתניהו, מתייצב נגדו בצורה מאוד חד משמעית.
מה זה עוזר לי התקיפה? הוא היה צריך להעביר את חוק נאשם בפלילים, לא יכול להרכיב ממשלה. נקודה.
אבל הוא עדיין לא הסברת למה הוא לא עשה את זה.
אז אני אומר לך, האינטרס שלו לא היה להעביר את זה. הוא רוצה לשמור על קשר עם הימין, הוא רוצה אחרי זה אולי בעוד כמה שנים לחזור לימין, הוא עמד תחת התקפות של הילד שקד, אבל בוא נחזור רגע, חבר'ה, לא נברח מהעניין הזה. ועדת החקירה לצוללות. אני נכנסתי אחרי חודשיים לתוך הממשלה. הייתי עובר שר-שר. תגיד, אתה בעד? אתה נגד? אני בעד, אני בעד. כולם בעד. אז אני אומר, אם כולם בעד, מי נגד? התחלתי לעשות רישום. עד שהגעתי לזה, שמי שמונע את העלייה של הנושא הזה לדיון, זה נפתלי בנט. עכשיו, באתי ואמרתי, מה זאת אומרת הוא מונע את זה? מיד לעלות את זה. אחרי שבעה חודשים שאיימנו שאנחנו יוצאים להפגנות ברחובות, אני בתור שר אמרתי את הדבר הבא, אני לא יוצא להפגנה, למרות שבנט ב-2016 יצא להפגנה, אם זה 2016 או 2018, יצא להפגנה נגד הממשלה שהוא כיהן בה. אני חשבתי שזה לא ראוי שאני יצא כשר להפגנות, אבל אמרתי, אם הוא לא מעלה את זה לדיון, אני יוצא להפגנה. עכשיו, מה קרה בסוף? זה עבר. עכשיו, עד היום זה עדיין לא התחיל לעבוד. למי אתם מחכים? עכשיו, איפה הצד הליברלי?
רגע, עזוב ליברלי. מה שאתה אומר בעצם זה שבנט, אוקיי? בשני נושאי ענק, שאחד זה חוק נאשם בפלילים, שתיים, הצוללות, שגם בצוללות, למרות שביבי לכאורה לא נמצא שם בשירות, הוא נמצא שם
הוא
ביג טיים.
הוא נמצא שם, אוקיי, נקודה.
אז בעצם בנט, בקדנציה שלו הזאת, הגן על ביבי בשני הדברים הכי גדולים האפשריים.
ברור, יותר מזה, הוא הוציא את אותו מסמך באורך הגלות של הסיפור של החיים שלו, עם האיגרת של ה-37 עמודים. כל ההישגי הממשלה, אתה ראית שם הקמת ועדת חקירה לצוללות?
27, אני חושב.
27?
כן, אתה, יש הבדל? הוא לא אחד.
מה כתוב בעמוד 17?
יש הבדל. אבל אני אומר, הוא לא ציין את ועדת החקירה של הצוללות כהישג. למה הוא לא ציין את זה כהישג? כי הוא רואה את זה ככישלון שלו, שזה עבר. עכשיו, זה לא רק זה. חבר'ה, אל תשכחו. חוק הגבלת קדנציות היה לפני 5 דקות לפני ההצבעה האחרונה. זה היה עובר. בנט ברח מהכנסת. עכשיו, לאחר מכן, גדעון סער סיפר שבנט אמר שהוא חייב ללכת להצטלם עם, לא יודע, עם איזה מנהיג זר מחוץ הכנסת. והוא אמר לו, תחכה שנייה. אותו מנהיג יחכה, הוא יבין, תשלח שר אחר. הוא אמר לו, לא, 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 בשום פנים ואופן. זה בעיה של גדעון. למה הוא לא אמר לנו? אני אומר לכם, שאם הייתי יודע שזה המצב, לא בטוח שלא הייתי סוגר את החנייה.
בנט ברח.
בנט ברח מהצבעה, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שהיום נתחיל את סבב ההצבעות הנוסף שלא נגיע אליו. אבל בוא נחזור שנייה, חבר'ה, תקשיבו. הסיפור שהיה בבחירות הקודמות, שהיו מיליון, אני קורא להם במילת גנאי, חמורים כאלה, סליחה, פועלים שחורים, שהלכו ברחובות והיו בפלוס 40 מעלות ובמינוס 5 מעלות בירושלים, ונלחמו בשביל שתקום ממשלת שינוי, הלוקסוס הזה נגמר, שאותן מפלגות אפילו לא עודדו הצבעה. המחאה עודדה הצבעה. רק בתל אביב 7 ארגונים של החברה האזרחית עודדו הצבעה. אבל אותן מפלגות של הגוש ישבו כמו, אתם יודעים, דוגמנים ודוגמניות, ואמרו, תצביעו לנו, כי אם תצביעו לנו, אז לא תהיה דיקטטורה. אם תצביעו לנו, אז ביבי לא יהיה לעד, ונוערות, וכל הסיסמאות המדהימות, ישראל ביתנו, ימין ליברלי, כולם קיבלו את הקולות של אותם מיליון איש שהיו מעורבים במחאה יותר משנה ברחובות.
נו, הפעם היא אותו דבר.
הלוקסוס הזה לא יהיה.
איך?
כי אני אסביר לך למה.
מרץ תצעק שהיא לא עוברת אחוז החסימה, עבודה תגיד שזה העתיד, לפיד יגיד שהוא אלטרנטיבה.
אז תקשיב לי.
בבקשה.
אני אומר לך את מה שאני חושב. גם אם יעשו גיוולד שאין כמו אפילו בוורשה, הפעם זה לא יעזור. הפעם זה לא יעזור, כי המצביעים האלה הם לא מצביעים דמוקרטיים רגילים שהולכים פעם ב4 שנים להצביע. אלה מצביעים שנתנו מהחיים שלהם, זה מצביעים שרבו עם החברים שלהם. מצביעים שחלק מהם פותרו מהעבודה בגלל העמדות שלהם.
לא, אבל זה לא אנשים ששומעים ביבי וישר קופצים רק להצביע למפגל נגד ביבי?
הם שומעים ביבי וקופצים, אבל הם כועסים. אין לכם מושג, כלומר יש מושג, אתם רואים את המפלגות, אתם רואים פתאום, שימו לב, שבוע וחצי, כל חברי הקואליציה בצד הליברלי נזכרו שיש חוק נאשם בפלילים. כולם הוציאו ציוצים.
טוב, כי זה תרגיל, אבל.
לא, חוק נאשם בפלילים חייב לעבור. עכשיו, יש לי חשק להוציא ציוצי תשובה, להגיד להם, איפה היה חתיכת צבועים? איפה הייתם שנה שלמה שנלחמתי על זה? לא אמרתם מילה.
למה יש לך חשק ואתה לא עושה את זה?
הנה, אני עושה את זה עכשיו. אבל אני אומר את
הדבר... אבל זה לא גם משרת אותם שנתניהו עדיין יושב על הקווים ויש את החשש מהדמון, אז לכן מצביעים למפלגות האלה.
דרך אגב, זה אחד הטיעונים, ועל זה אני אומר, זה כמו שיש חולה סופני שאומר, יש מחלה סופנית, אני יכול לקבל את התרופה, אבל אם אני אקבל את התרופה ואני אברי, אני לא אקבל 400 שקל בביטוח לאומי. רבק, תשחרר את הביטוח לאומי. אתה צריך להוציא אותו מהמשחק.
מה שאתה אומר עכשיו, באופן ממש ממוקד, זה חוק פרסונלי. הנה, אתה ממש הגדרת את זה כחוק פרסונלי. ביבי, ואם זה יעבור, אז מקסימום הוא יחזיר את זה, אבל הכל בעצם הסיפור פה, איך מזיזים את ביבי הצידה.
כן.
אוקיי,
תשובה
טובה, אין
מצוין. אני לא מתבייש, אני לא כמו חברי או חברות הכנסת שאומרים זה לא עניין פרסונלי, אני אומר לך כן, שמבחינתי זה בסדר, אתה יכול לקרוא לזה פרסונלי, ואני אומר לך כן, כי הוא הבעיה, כי אני ראיתי מה זה ראש ממשלה, נשם בפלילים, כיצד הוא מתנהג, כמו אחרון עבריינים, דורס את הכנסת, דורס את הממשלה, סוגר את המיקרופון ליועץ המשפטי לממשלה, באמצע דיון, לא נותן לו בכלל להשמיע את דבריו, אני אומר לך חד משמעית, אני ראיתי מה קורה כשנאשם בפלילים מנהל ממשלה. אני אומר לך שהוא לא יכול להרכיב ממשלה. תראו רבותיי, צריך רגע שהמאזינים שלכם גם יבינו לקראת מה אנחנו הולכים. עכשיו, כן, אנחנו הולכים לבחירות ויכולים להיות שני מצבים. יכול להיות מצב אחד שהגוש שלנו ינסה להקים עוד פעם, יש לו את האפשרות להקים עוד פעם קואליציה. לא בטוח שחלק ממפלגות הגוש שלנו לא ירצו לעבור צד. ומצד שני יכול להיות שנתניהו יביא 61. ואני חושב, לדעתי, כן? שחייבת להיות מפלגה בלפוריסטית, שיודעת להילחם. יודעת להילחם בדיוק כמו שהיא הוציאה את הנשמה לכחול לבן, כאשר הם עברו צד.
אבל יכול להיות דווקא אותה מפלגה בלפוריסטית שלא תעבור את אחוז החסימה, תגנוב מנדטים מהשמאל מרכז, ואז נתניהו יקבל 61.
הגנבים היחידים זה אותם אנשים שקיבלו את ההצבעות של הציבור הזה שיצא למחאה והשקיע שנה וחצי, והם פשוט גנבו את המנדטים האלה ולא עשו שום דבר, אלא עשו בדיוק ההפך. המשיכו את המדיניות של הליכוד. ואני חושב שהם הבעיה, והם צריכים לעשות חשבון נפש, וזה לא יעזור שום גוולט. גם אם יעשו גוולט פולני ויסגרו את האור בחושך ויגידו אני לבד, זה לא יעזור. אף אחד לא ייתן להם את ההצבעה.
אז במפלגה בלפוריסטית כזאת, אוקיי, לצורך העניין, האם מעבר לבלפוריסטיות שלו, זאת אומרת רק לו ביבי, אמור להיות עוד ערכים, חוץ מאנחנו לא מוכנים שהאיש הזה יהיה פה ראש ממשלה, או בכלל...
בוודאי, חייב להיות, אמרתי לכם, ערך השלום. מדינת ישראל חייבת להיות בסיטואציה שהיא חותרת לשלום, ולכן
חותרת
אני...
חותרת לשלום, זאת אומרת כאיזה מין מצב תמידי, כמו שאנחנו רגילים מתקופת השמאל, שתמיד מדברים ולא קורה כלום, או אתה עכשיו אומר, שאני אומר חותר לשלום, אני מוכן לפנות התנחלויות מאות אלפי אנשים כדי שיהיה שלום.
חותרת לשלום זה אומר שמדינה שחותרת, אנחנו חייבים לחתור לפתרון של שתי מדינות לשני עמים, חייבים לעשות התאמות, חייבים קודם כל לעשות הדבר של לדבר עם אבו מאזן, לא לשחק קיסינג'ר בין אוקראינה לבין רוסיה, לדבר עם אבו מאזן. תקשיב, גושי התנחלויות יהיה קשה מאוד לפנות, אבל בו זמנית, אם יש התנחלות קטנה, צריך להציע להם לעבור לגושים.
אתה יודע, אחד הדברים אני חושב שמאפיינים אותך, או שיכולים להיות גם אפילו לרועץ בהקשר שלך,
מה רועץ?
זה הדיסוננס הזה בין התוכן שאתה מדבר עליו, לבין באמת העובדה שהיית בישראל ביתנו.
אז מה לעשות?
רגע, רגע, עבור האדם הרגיל שלא נמצא, הוא לא בקיא בפרטים, הוא בעצם לא מבין את
ההבדל בינך לבין אורלי לוי.
לא, הוא לא מבין, זה נשמע לו מוזר. אלי אבידר,
זה כאב?
לא, לא, זה כאב. אבל אלי אבידר זה גם ימין וגם שמאל. עכשיו,
לא.
אז שנייה, לא, לא, אז לא. אני רק רוצה שתגיד לי, האם יש בך איזשהו אלמנט או רכיב ימני? בכל זאת, היית בישראל ביתנו.
ימני בי שאני לא מתנצל, ימני בי שאני יודע להילחם, ימני בי שאני לא יוריד את הראש, ימני בי שאני לא לוקח את הפוליטיקלי קורקט והופך אותו לדת, אלא כאשר הצד השני יורד נמוך, אני עדה לרדת איתו נמוך ולנצח אותו. ואני אומר, רבותיי, תסתכלו מולנו מה יש. יש את המועמד הכי חלש. הכי חלש, זה כמו גבינה שוויצרית, עם כל הבעיות הגדולות ביותר שיש לו, עם משפחה ועם עדות של הדס קליין, שעוד מעט הולכת למרוח אותנו פה, על כל הכותרות במשך חודשים, על מה ראש ממשלה מתקשר לעוזרת של טייקון, כדי שתקנה לו. עכשיו, הדברים האלה, אנחנו בצד הזה, צריכים לנצח.
אתה יודע, משבוע שעבר שהוא היה פה, ממש הדף מסרים חודד מצוין.
כן, כן, גם האנרגיות הרבה יותר בחירות, מרים את
זה טוב שבוטל הפודקאסט.
לא, אני מרגיש בנוח, הגעתי לארץ פעם שנייה, אתה יודע, אתה צובר ביטחון.
לא, אני מפרגן, ברור.
מצוין, אלי אבידר, אלון עידן, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה, חבר'ה.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth.
ועכשיו להודו, שם פתאום מתחילים להקים פסלים של מי שרצח את מהטמה גנדי. איתנו דוקטור רותם גבע מהחוג ללימודי אסיה והחוג ללימודי היסטוריה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום.
אז אנחנו זוכרים משיעורי היסטוריה, מהטמה גנדי עשה את בעצם הפעולות נגד הבריטים, נהיה סוג של סמל גם במערב, גם במזרח כמובן, נרצח, ועכשיו מה קורה? למה פתאום נזכרנו ברוצח שלו?
אז יש עלייה של הימין ההינדוי, שמתוכו יצא רוצח של גנדי, ויחד עם העלייה הזאת ולגיטימציה הולכת וגדלה של תפיסות ימניות הינדויות, יש גם יותר לגיטימציה לזיכרון של גודסה, של נטורם גודסה.
זה הרוצח.
מי שהתנקש בחייו של גנדי.
הוא הוצא בעצמו להורג, ובמשך הרבה שנים שם שלא הזכירו בהודו בכלל.
נכון, אז יש יותר לגיטימציה לזיכרון שלו, אבל אני חושבת שלא צריך להפריז בחשיבות. בסופו של דבר מדובר בהיבטים מאוד שוליים בתוך הימין ההינדוי. זו לא, ההדרה שלו זה לא משהו שאתה תשמע מראש הממשלה נרנדרה מודי, מהממשלה, זה בטח לא הקו. אני חושבת שרוב האנשים בעוד הוא לא יסכימו עם זה. עם זאת, כמובן שברגע שאלמנטים שוליים כאלה מרגישים נוח לבטא עמדות כאלה, זה מראה על איזושהי מגמה כללית שמתרחשת.
בוא נדבר על האומנות ההודית, אז אנחנו מכירים עוד פעם את הסיפור, הודו התפצלה מפקיסטן, תמיד יש את הסיפור הזה בין המוסלמים לבין ההינדים, אז זה מרכיב אחד, אבל מודי באופן די בולט, א', נחשב במערב מנהיג די אוטוריטרי, ושתיים, באמת מנגן על הדברים האלה.
נכון, אז אני חושבת שבאמת כמו שאתה צודק בהחלט, יש עומק היסטורי מאוד חשוב לסיפור הזה וצריך להתייחס אליו. פקיסטן זו שהתפצלה למעשה מהודו הבריטית ב-1947, זה היה אחרי סכסוך הולך וגדל מאוד בין הינדואים למוסלמים, לבריטים היה חלק נכבד בסיפור הזה, וכשהתרחשה החלוקה ב-47 היה טרנספר מאוד גדול של אוכלוסיות, זה לא היה טרנספר מתוכנן, זה היה גירושים ספונטניים, תיאורים אתניים של כ-15 מיליון איש שעברו את הגבולות. הם עברו את הגבולות בתנאים מאוד מאוד קשים.
אז כשהעבירו את הגבולות בין הודו לפקיסטן, ההינדים נשארו במה שהיום הודו, והמוסלמים נדחפו לתוך השטחים של פקיסטן.
למעשה מוסלמים היגרו לפקיסטן, כן, גם לפקיסטן המערבית וגם לפקיסטן המזרחית, והינדואים וסיקים גורשו מאזורי פקיסטן לאזורי הודו. התיאורים האתניים האלה לא היו מושלמים, נשארו כמובן מיעוטים, בטח מיעוט מאוד גדול בתוך הודו, אבל זה יצר איזושהי תשתית רעיונית, אידיאולוגית מאוד בעייתית, שעמדה בניגוד גמור לחוקה החילונית של הודו. אז מצד אחד מפלגת הקונגרס הגדירה את הודו כלאומיות דמוקרטיה חילונית, שבה למדינה אמור להיות מרחק שווה מכל הדתות, היא לא מזוהה עם אף דת, וזאת בניגוד לפקיסטן, כן, או בניגוד לישראל. אבל מהצד השני, העובדה היא שהיא נולדה מתוך אותה חלוקה על בסיס אתני דתי, עם אלימות מאוד קשה ומשקעים מאוד קשים, שמיד לאחריהם הייתה מלחמה בקשמיר, ופקיסטן הפכה להיות היריבה הגדולה. אז בתוך הסתירה הזאת התרחש הרצח של גנדי, ומתוך הסתירה הזאת אפשר גם לראות את העלייה של נרנדרה מודי בשנים האחרונות.
ומודי משדר בדיוק את האומנות ההינדואית בצורה מאוד גלויה.
נכון, מודי הוא תוצר של ארגון ה-RSS, Rashtriya Swayam Sevak Sangh, שזה הארגון שמתוכו יצא אותו גודזה. זאת אומרת, יש פה המשכיות אידיאולוגית ברורה לקו הימני הינדואי. מודי נולד בתוך הארגון הזה, זה ארגון חברתי מאוד חזק, שביקש לארגן את ההינדואים נגד מה שנתפס פסיביות מאוד גדולה שלהם אל מול כיבושים מוסלמים, ואחר כך הכיבושים הבריטים.
טוב, פסיביות זה האידיאולוגיה שלהם במידה רבה.
הייתי אומרת שזה קצת יותר מורכב מזה, אבל אתה נוגע פה בנקודה מאוד חשובה. מבחינתו של גודזה, גנדי היה פסיבי מדי מול המוסלמים. הוא נרצח על הרקע של האלימות של החלוקה, שגנדי יצא נגדה. גנדי בחודשים שבהם נעשו פוגרומים למעשה, מוסלמים בהינדואים, הינדואים במוסלמים, הוא הסתובב בשטח, הוא דיבר אל אנשים, הוא סיכן את עצמו, והוא צם עד מוות. These intimate pictures of Gandhi once more in the limelight as the result of his hunger strike give you an idea of how frail the little Hindu leader was when he began his fast. Aimed at the British, Gandhi's strike was also a protest caused by the caste system. אז ממש לפני הרצח הוא היה בדלי, והוא הכריז על צום עד מוות, שהמטרה שלו, שיש שקט, שהינדואים יפסיקו להרוג מוסלמים בדלי, שיפסיקו לגרש אותם, שיפסיקו להשתלט על הבתים, וגם היחס לפקיסטן. גנדי, זה חשוב, זה מעניין, התעקש שממשלת הודו תשלם לפקיסטן את החלק שמגיע לה מהחוב הבריטי, בריטניה נשארה עם חוב מאוד גדול, והטענה הייתה שהוא פרו-מוסלמי, פרו-פקיסטני, ועל הרקע הזה הוא נרצח כמישהו שהוא נקט בקו פייסני מדי ולא אלים.
אם אנחנו מתקדמים להיום למודי, אז הוא בדיוק ההפך מגנדי מהבחינה הזאת, לא? הוא לא פייסני, הוא מאוד לאומן, הוא אומר, מה ההינדואים צריכים?
כן, נרנדרה מודי למעשה מחולל את הפירוק של האידיאולוגיה שמזוהה עם הקונגרס הלאומי ההודי. הקונגרס הלאומי זה מפאי, אם תרצה, כן? מפאי ההיסטורית שלהם.
גנדי ובני משפחתו.
גנדי, נרו ובני משפחתו של נרו. זה קצת מבלבל, כי ביתו של נרו התחתנה עם אדם ששם המשפחה שלו גנדי, וזה היה להם מאוד נוח לנכס ככה את שם המשפחה של גנדי, אבל למעשה הפוליטיקאים של הקונגרס הם צאצאיו של נרו, לא צאצאיו של גנדי. הפרויקט הוא פרויקט חילוני, למרות שגם בו היו סתירות ויש לא מעט צביעות. בסופו של דבר המוסלמים לא יוצגו מספיק גם תחת שלטון הקונגרס, הם תמיד זכו לאפליה ולתת ייצוג במדינה, אבל נרנדרה מודי כן מייצג אכן עלייה של איזשהו ימין הינדוי הרבה יותר שוביניסטי, הרבה יותר אנטי-מוסלמי. אני אומר, וזה חשוב להדגיש, הצד השני של המטבע זה העצמה של קסטות נמוכות. זאת אומרת, אי אפשר לראות את ההדרה של המוסלמים בלי לראות את מה שהולך יחד עם זה, וזה חיבור של כל הציבור ההינדוי, והחלה והעצמה של קסטות נמוכות, שהיו באופן מסורתי, היסטורי, זכו לאפליה שיטתית בתוך מערכת הקסטות ההינדויות. אז מה שמודי עושה, זה בדיוק לחבר את האנשים האלה, להפוך אותם למצביעים שלו, וזה אנשים שבאופן מסורתי לא הצביעו למפלגות הימין. מפלגות הימין התפסו כמפלגות של upper cast, כן, של קאסטות גבוהות, והוא מצליח לעשות את זה. אז זה שני צדדים, כן? מצד אחד הדרה ומצד אחד החלה.
אם נעשה השוואה למפה הישראלית, אז אמרת מפאי זה גנדי והליכוד זה מודי?
יש בהחלט קווי דמיון בין ההתפתחויות בהודו להתפתחויות פה. הייתי אומרת גנדי זה לא בן גוריון, אלא נהרו זה בן גוריון. כי גנדי בסופו של דבר מאוד נחלש בסוף שנות ה-40, כבר היה אדם מבוגר, כולם כמובן כיבדו אותו, אבל הוא לא היה ראש הממשלה. מי שהיה ראש הממשלה זה נהרו, והוא נמצא תחת התקפה של מפלגת השלטון, לא גנדי. גנדי הוא נכס, נכס תרבותי, הון סימבולי שה-BJP לא יוותרו עליו. לגבי הנושא של הקאסטות, כן, שאני חושבת שזה הצד החיובי של הסיפור הזה, וזה העצמה של הקאסטות, שזה דבר מדהים שקורה בדמוקרטיה ההודית. נרנדרה מודי עצמו הוא מקאסטה נמוכה. הוא שייך למה שנקרא פיצ'רה ג'אטי, או OBC, Other Backward Class, ומהבחינה הזאת הצליח לעלות לגדולה, אדם שבנה את עצמו במו ידיו, לא חלק משושלת פוליטית, וזה גם סוד ההזדהות של האמונים העניים, בני הקאסטות הנמוכות איתו.
ובאמת תמיכה מאוד מאוד גורפת בסקרים שוברת הסקאלה.
כן, אני לא חושבת שהיה בהודו פוליטיקאי כל כך פופולרי מאז ימי נהרו, ואינדירה גנדי, ביתו של נהרו, בשיא התהילה שלה בתחילת שנות ה-70, לא הייתה פופולריות כזאת.
שמה סוד ההצלחה? באמת היכולת להגיד, אני הגעתי מלמטה, אני אשמור לכם?
אז זה שילוב, אני חושבת. קודם כל, זה הקריזמה האישית שלו, שהיא מדהימה. זאת אומרת, לשמוע אותו מדבר, הוא נואם מוכשר מאוד, הוא מדבר בגוג'ראטי, שזאת שפת האם שלו, בהינדי, פשוט נואם שיודע לדבר לסנטימנטים של העם. העובדה שהוא באמת ככה self-made man. נחבר את זה יחד עם הפריטה על הנימים הכי ככה רגישים של ההינדואים, של התחושה של גאווה פגועה, פצועה, איזשהו שוביניזם שמחבר אותם.
ואומנות.
כן. העלייה של הקאסטות הנמוכות שהוא מזוהה איתה, וכל מיני פרקטיקות כלכליות של מדיניות רווחה, שהיא קצת מפתיעה. זאת אומרת, הרבה אנשים שזיהו אותו כנאו-ליברל, כי זה האופן שבו הוא באמת הציג את עצמו והיה מזוהה לפני כן, כשהוא היה ראש הממשלה של מדינת גוג'ראט, הוא כן המשיך מאוד את הקו של וולפריזם, של לתת סובסידיות ותוכניות רווחה. אז להטבות הכלכליות האלה יש כוח אלקטורלי עצום, ומחקרים ממש הראו הקבלה, ממש הראו קורלציה בין מקומות שבהם הייתה הצלחה של הקמפיינים האלה לבין קמפיינים אלקטורליים.
כן? אז איפה שזה מצליח, מצביעים לו.
כן.
ועדיין כשאנחנו מדברים על הודו, תמיד יש שם פוטנציאל, והוא אף פעם לא ממש. תמיד מדברים על הכלכלה ההודית, עוד שנייה תהיה פריצה, צעד אחד אחרי סין, ותמיד זה 7 צעדים אחרי סין.
כן, אז באמת להודו יש הרבה חסמים, כן, אני חושבת ביחס לסין. חסם אחד, יש מי שטוען בצדק, זה הדמוקרטיה. ובהודו, למרות שיש שיטת קאסטות, ולמרות שיש היררכיה, יש פוליטיקת מחאה מאוד מאוד בשלה, שהתחילה עוד בימיו של גנדי, כן? גנדי עם הצעדות, עם האמונים. אנשים יוצאים לרחובות. רק עכשיו יש רפורמה חדשה של גיוס בצבא כדי לנסות לעשות רציונליזציה של הצבא. הצעירים המובטלים מרגישים מאוד מאוימים מהדבר הזה, והם יוצאים לרחובות ושורפים תחנות רכבת ומתקיפים ומתקיפים את המשטרה, וזה הופך להיות אלים וזה הופך להיות לא נעים, ואלה המצביעים של מודי. אוקיי? אז לא כל כך קל לעשות רפורמות במדינה שבה הם גם לכל עוד תמיד יש מה להגיד, לכולם יש דעות וכיוצא בזה. עניין נוסף, אני חושבת, בהשוואה לסין, זה פחות הייתה השקעה בחינוך. אני חושבת שבסופו של דבר סין, אני כמובן לא מומחית לסין, אבל לקומוניזם היה אינטרס להשקיע בצורה מאוד טובה בחינוך ובבריאות, והאליטה ההודית אחרי 47 ירשה קצת את האדישות של השלטון הקולוניאלי לנושא של החינוך של האמונים. יש איזשהו אליטיזם, לא השקיעו בזה מספיק. חסם נוסף זה מערכת משפטית מאוד בירוקרטית, שבה לוקח הרבה מאוד שנים להסדיר סכסוכים משפטיים, מה שכמובן מבריח משקיעים. אבל מצד שני, כן, קוראים את האקונומיסט לפני חודש, הטענה היא שהודו שוב עומדת לפני פריצה.
טוב, אבל זה קראנו כותרות כאלה כבר 20 מיליון.
כן, אבל זה אחרי כמה וכמה פעמים שבהם האקונומיסט היה מאוד מאוד ביקורתי כלפי מודי. כן, יש צמיחה עוד פעם טובה, וצופים שוב שיעור צמיחה גבוה. אז הנתונים הם תמיד מאוד מאוד מורכבים. התהליך דיגיטציה הזה שהושלם בזמנו של מודי, התחיל עוד לפני הקונגרס, אין ספק שהוא קר מאוד פורה להתקדמות הכלכלה ההודית, יחד עם חברות ההייטק. עד כמה הצמיחה הזאת היא באמת ייתן הזדמנויות שוות לכולם, נשאלת השאלה, אבל היא כנראה עומדת לפני כמה שנים טובות של צמיחה.
אז אם אנחנו מסתכלים קדימה, מודי שם כדי להישאר, וגוטסה, מתישהו כן יהיו פסלים שלו בכל עיר, או שזה בטוח לא יקרה?
הניחוש שלי זה לא יקרה, לא. מודי שם כדי להישאר, יש זאת אומרת סיכוי טוב שהוא יבחר שוב ב-24, לא ברור מה יקרה אחרי דן מודי, כי מודי הוא פוליטיקאי כל כך קריזמטי, שהוא מאפיל כמעט על כולם במפלגה.
ופה השוואות לבנימין נתניהו, שהיו בעבר גם פה בישראל, גם מתבקשות.
אני חושבת שכן. אני חושבת שאפילו עם כל הכבוד לבנימין נתניהו, מדובר על פופולריות, זאת אומרת, בסרט דר גודל הרבה יותר גדול, בהתחשב בעובדה שמדובר ב-28 מדינות שבוחרות פרלמנטים, ומודי הרבה פעמים הוא הטיקט שעליו רצים. זאת אומרת, לא רואים את המועמדים המקומיים, רואים את התמונות של מודי. כן, אז הפופולריות שלו היא באמת, באמת מאוד גדולה. מה יהיה אחריו? זו שאלה. מבחינת פסלים של גוטסה, אני מאוד ספקנית. אני לא חושבת שזה יהפוך להיות חלק מהמיינסטרים ההודי.
רותם גבע, תודה רבה.
תודה לך.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור. על הסאונד, יונתן מניאביץ' ודן ברומר. אני ליאור קודנר. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות ביום שלישי הבא.